say, Solidos Oshashuoi, all of us of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, השס הבבלי, תחילתו של המחזור היודלת במפעל הדף היומי מיסודו של המרם שפירא זכר צדיק וקדוש לברכה, מחזור שתחילתו בשעה טובה ומוצלחת היום הזה, יום ראשון, ח' בתיבת תשפ"א, ובעוד 2,711 דפים וימים, סיום השס בעזרת השם ובישועתו ביום המיוחס. היום בו הכריז בורא עולם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ב' בסיוון תשפ"ז. בעוד 7 שנים ומחצה, בעזרת השם ובישועתו, בבריות גופה ונאורה מעליה, עם משיח צדקנו, נחגוג את סיום השס, 6 סדרי משנה שבתלמוד הבבלי. בהתרגשות ובהודיה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו, גומלנו ויגמלנו, יוצאים אנו לדרך העולה בית השם יחד איתכם, מרנן ורבנן ורבותיי, יחי ורעי, והמצטרפים החדשים, ברוכים הבאים בשם השם, אל בית המדרש הגדול בעולם בסייעתא דשמיא. וכשנכנסים לבית המדרש, נושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוהינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יערע דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יומר. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, לידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. כתוב במגיד ישרים לבית יוסף, כי יש לומר לפני הלימוד 10 פעמים, זכור דבר לעבדך על אשר יחלטני, 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 זכור דבר לעבדך על אשר יחלטני. בשעה טובה ומוצלחת, כאן בקול חי, בתחנת הרדיו הכי ייחודית בעולם, שמשדרת בתדרים 92.8 ו-93 ו-102.5 FM, באכסניה המכובדת הזו, באכסניה המכבדת הזו, מוקירה ומייקרת רבנן ותלמידי הון, בשמחה ובטוב ליבב, פותחים אנו את תלמוד תורתנו, במסכת הפותחת את השס הבבלי, מסכת ברכות, עם מבוא לתלמוד הבבלי. בהמשך בעזרת השם ובישועתו נלמד את הדף הפותח את השס, דף ב' במסכת ברכות, ובסיום השיעור, פינתנו שונה הלכות, על ההלכות הלכה למעשה הקשורות לדף שלמדנו, ומשנה יומית, פינה מתחדשת, בה נלמד בכל יום בעזרת השם ובישועתו 2 משניות. נלמד את המשניות שאין עליהם גמרא, וכמובן נפתח בסדר זרעים, שהמסכת היחידה בסדר זרעים היא מסכת ברכות, נפתח במסכת פאה, כדי שבסייעתא דשמיא, בסיום השס, נוכל לומר שלמדנו את כולו, כולל המשניות שאין עליהם גמרא. כאמור, פותחים אנו עם מבוא לתלמוד הבבלי. תורתנו הקדושה כוללת 2 חלקים, א', תורה שבכתב, ב', תורה שבעל פה. בתורה שבכתב כתובות תרי"ג המצוות, התורה שבעל פה עוסקת בביאורן של המצוות, והיא כוללת 3 חלקים. א', פירוש המצוות שנמסר למשה מפי הגבורה, ב' פרטי דינים והלכות שאינם מפורשים בתורה שבכתב ולא נלמדים ממנה, ואף הם נמסרו למשה רבינו מהקדוש ברוך הוא ונקראים בשם הלכה למשה מסיני. ג', הדינים והלכות הנלמדים מהתורה על ידי חכמי כל דור ודור, ב-13 המידות שהתורה נדרשת בהן, ובסברה. כל התורה כולה, אין זו שבכתב ואין זו שבעל פה על כל חלקיה, נמסרה למשה בסיני. וכך דרשו בגמרא לקמן, במסכת ברכות דף ה' עמוד א', את הכתוב ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם, לוחות אלו 10 הדיברות, תורה זה מקרא, והמצווה זו משנה אשר כתבתי, אלו נביאים וכתובים, להורותם זה גמרא, מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. וגם דקדוקי סופרים, שרשי מפרש שהכוונה שדקדקו האחרונים מלשון משנת הראשונים, ומה שהסופרים עתידים לחדש, גם אלו כבר הרעם הקדוש ברוך הוא למשה בסיני. כאמור במסכת מגילה דף י"ט עמוד ב', והתוספות יום טוב בהקדמה למשנה אומר שאלו לא נמסרו על ידי משה ליהושע, שאף שהרעם הקדוש ברוך הוא למשה מכל מקום לא מסרם לו כדי שימסרם. ואף דברים שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני רבו כבר נאמרו למשה בסיני, כאמור בתלמוד הירושלמי על מסכת פאה. כל אלו כבר קיימם אברהם אבינו, שנאמר בספר בראשית, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי. ודרשו בו חכמים במסכת יום הדף כוח, ותורותיי, אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה. מצוות התורה נכתבו על ידי משה בספר התורה, ואילו התורה שבעל פה עברה מרב לתלמיד, איש מפי איש בלבד. הקפיד התורה שהתורה שבכתב לא תאמר בעל פה, והתורה שבעל פה לא תיכתב. וכך נאמר במדרש בשמות רבה, פרק ממזיין. מאחר שלמדע מפי הקדוש ברוך הוא אמר לו, למדה לישראל. אמר לפניו ריבונו של עולם, אכתוב אותה להם. אמר לו, איני מבקש לתנה להם בכתב, מפני שגלוי לפניי, שעובדי כוכבים עתידים לשלוט בהם וליטול אותם מהם, ויהיו בזויים בעובדי כוכבים. אלא המקרא אני נותן להם במכתב, והמשנה והתלמוד והאגדה אני נותן להם על פה, שאם יבואו עובדי כוכבים וישתעבדו בהם, יהיו מובדלים מהם. אמר לנביא, אם אכתוב לו, רובי תורתי כמו זר נחשבו, ומה אני עושה להם, נותן את המקרא בכתב והמשנה והתלמוד והאגדה בעל פה. כך לשון המדרש. הגמרא במסכת גיטין, דף סמך, דורשת מפסוקים, דברים שבכתב יהיה אתה רשאי לאומרן בעל פה, דברים שבעל פה יהיה אתה רשאי לאומרן בכתב, ולפיכך נמסרה תורה זו בעל פה מדור לדור, בשלשלת מוסרי התורה, ממשה רבינו, ועד רבשי, ומרן, ריזה לוי על התורה, על פי דברי הרמב״ם, ביאר, את דברי הכתוב, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, שהתורה שבעל פה עוברת היא בירושה מדור לדור ממשה רבינו ואילך. אל התורה שבעל פה נוספו במהלך הדורות עוד שני עניינים. א', גזירות חכמים שנועדו להרחיק את האדם מן האיסור, כמו איסור אכילת בשר עוף בחלב, ב', תקנות חכמים בענייני איסור והיתר ובענייני ממונות, כמו נטילת ידיים, ברכות ותפילות, פרושבול וכדומה. ומהן גם תקנות שתיקן משה רבינו עצמו, כמו ברכת הזן בברכת המזון, וכן שיהיו שואלים ודורשים בהלכות חג בחג, ונביאים אחרים, יהושע, שתיקן את ברכת הארץ. עד לימי רב יהודה הנשיא, הוא רבינו הקדוש, היו נלמדים ומתחדשים דברי התורה שבעל פה על ידי חכמי כל דור ונמסרים מאיש לאיש על פה. דברים אלו אמנם נכתבו על ידי ראש בית דין, או הנביא שבכל דור ודור, שהיו כותבים לעצמם את זיכרון השמועות ששמעו מרבותיהם, וכן הלומדים עצמם היו כותבים שמועות אלו. אבל מכל מקום לא נמסרו כתבים אלו לאחרים ונקראו בשם מגילות סתרים. דהיינו, שאין איסור הכתיבה אלא בכתיבתה לאחרים, אבל מותר לכתוב לעצמו לזיכרון. בתקופתו של רבי יהודה הנשיא, שהיה מכונה רבי או רבינו, התמעטו הלומדים והתרבו הצרות כאשר מלכות רומי הייתה מתגברת והולכת בעולם, ולעומת זאת היו ישראל מתפזרים ומוסיפים להתפזר בגלויות. כאשר רבי נוכח בכך, חשש לשכחת התורה שבעל פה, ועל כן קיבץ את חכמי ארץ ישראל. ואומר רשי במסכת בבא מציע דף למד ג', כשנתקבצו אמר כל אחד מה ששמע ונתנו לב לברר דברי מי ראוי לקיים. ורבי חיבר עמם ספר משנה, בו קיבץ כל השמועות והפירושים וההלכות שקיבלו במסורת ממשה רבינו, וכן את כל החידושים שנתחדשו בכל דור עם הגזרות והתקנות שנוספו עליהם. ונכון שנאמר בגמרא במסכת סנהדרין דף פ"ו, שסתם מתניתין רבי מאיר, אין הכוונה שרבי מאיר הוא בעל המשניות, אלא שרבי סתם את המשניות כדעתו של רבי מאיר. מטרתו הייתה שיהיה ביד הכל חיבור ברור ומסודר, אותו יוכלו ללומדו במהירה ולא תשתכח תורה מישראל. ספר זה נקרא בשם משנה, לפי שהתורה שבעל פה היא שנייה לתורה שבכתב. יש שפירשו שם זה מלשון שינון. רש"י במסכת בבא מציע דף למד ג' כותב, כי לשון משנה אמור בתלמוד, היינו הלכות הנלמדות בלשונן המדויק כפי שהן שנויות מרב לתלמיד, ולא פלפול והבנת טעמי ההלכות. ולפיכך נקראו שישה סדרים אילו משנה, שגם המשניות שבששת סדרי המשנה הן הלכות פסוקות בלא ביור טעמן. לעומת זאת, גמרה פירושה, הבנת טעמי ההלכות והפלפול בהן. את כל דברי התורה שבעל פה חילק רבי לשישה נושאים כלליים, וכן לכ-60 נושאים פרטיים. החלוקה לנושאים הכלליים היא חלוקת המשנה לסדרים, והחלוקה לנושאים פרטיים היא חלוקת הסדרים למסכתות. המסכתות נחלקות לפרקים ולהלכות. כשסידר רבי את המשניות, יש ששנה משניות קדומות שכבר היו סדורות על פה מן התנאים שהיו בדורות שלפניו, כמבואר במסכת חגיגה דף י' ד' שהיו לתנאים בדורות שלפני רבי 600 או 700 סדרי משניות. ומכל מקום רוב משניות אלו לא היו קבועות לרבים, אלא היה בהן קיבוץ כל הדעות, שכל חכם היה שונה את דעתו עד שבא רבי וערך את המשניות שיהיו קבועות לרבים, וסידר בהם את דברי היחיד ואת דברי המרובים. ובעריכת שישה סדרי משנה כלל בהם רבי את כלל המשניות הקדומות, ואין דבר מן המשניות הקדומות שלא רמוז בהן. ובעריכת המשניות על ידי רבי נחתמו המשניות ואין מוסיף עליהן, כמבואר במסכת בבא מציע בדף פה עמוד ב', שבספר אדם הראשון בו הראו הקדוש ברוך הוא דור דור וסופריו דורשיו וחכמיו, נאמר שרבי ורבי נתן סוף משנה. וכשראו כל העולם צורת סידור המשנה של רבי ואמיתות הדברים ודיוק המילים של רבי, עזבו אותן המשניות שהיו שונים ונתפשטו אלו ההלכות המשניות בכל ארץ ישראל. כך כותב רב שריר הגאון. לעתים רבי הכריע במחלוקות הרבות שהיו קודם זמנו, שיש מהן שלא הגיעו לידי הכרעה מתוך עול שיעבוד המלכויות והגזירות שהיו על עם ישראל באותה עת. על כן, אף שיש מן הדברים שכתבם בשם אומרם, דברים רבים אחרים כתבם בלא שם אומרם, כדי לקבוע בהם את ההלכה למעשה. מלבד עצם סידור דברי התורה שבעל פה, כספר מסודר הרי שבנוסף לכך, על אף האיסור לכתוב את התורה שבעל פה, איתי רבי להעלות ספר זה על הכתב. אף הגורם לכך ומה שראה רבי, כי נתמעט הלב ומשתכחת התורה השנויה על פה. הוא דרש את הפסוק בתהילים קופיות תת לעשות לשם הפרו תורתך, שמי שבא עת לעשות תקנה לשם שמיים מותר להפר דברי תורה לצורקה, ועל כן כתב את המשניות וחקק אותם על ספר. כתיבת המשנה לידי רבי נעשתה ברוח הקודש, וחתימת המשנה חתמה את תקופת התנאים, שמשם ואילך לא היו אלא המוראים שעסקו בדברי המשנה ובדברי התנאים, אבל לא חלקו עליהם. וכותב החזון איש באיגרת לרבי אלחנן וסרמן, בקובץ עניינים, כך, כל הסכמותיהם היה בהשגחת הבורא יתברך ובהופעת רוח הקודש, וכבר הסכים הקדוש ברוך הוא על ידן. הכסף משנה, בהלכות ממרים, על הרמב״ם כותב, שמיום חתימת המשנה קיימו וקיבלו שהדורות האחרונים לא יחלקו על הראשונים. וכותב החזון איש אודות הקבלה הזו, לא טובה וחסד עשו עם הראשונים בכך שקיבלוה, אלא האמת חייב אותם. מאחר שחיבר רבי את המשנה בלשון קצרה ביותר וכלל בעניינים רבים שאינם מובנים ממנה בלא עיון ודקדוק בדבריה, עמדו תלמידיו של רבי אחריו וחיברו ספרים נוספים לבאר בהם את הדינים שנשנו במשנה. רב חיבר את הספרה, את התורת כהנים ואת הספרי כדי לבאר את מקורותיה של המשנה בפסוקים. ורבי חייא חיבר את התוספתא. ורבי הושעיה ובר כפרה חיברו ברייתות כדי לבאר את הלכותיה ודיניה באופן ברור יותר. עיקרם של כל הדינים שבהם כבר כלול במשניות, אבל בספרים האמורים הוא בא באופן מפורט יותר. גם תנאים אחרים חיברו ברייתות, אבל אותן ברייתות נפלו בהן שיבושים. מפני כך לא נשנו בבתי המדרש אלא הברייתות של רבי חייא ורבי הושעיה, ולפיכך הן מוזכרות בגמרא עם הפתיחה, תנו רבנן. כך כותב רבי שריר הגאון. על אף האמור, כאשר ראו מחברי התלמוד צורך בדבר, הביאו גם את דברי הברייתות של שאר התנאים, וכראו מסדרי התלמוד תניה או תנה תונה. גם שאר החכמים שאחר תקופת התנאים הם האמוראים, לא חדלו מלברר את ענייני המשנה. וכפי שכותב הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשניות, נתנו הכל את ליבם להתבונן ולחקור בה ולפרש אותה כל חכם כפי חוכמתו ובינתו, ונחלקו בפירוש קצת הלכות ממנה לפי רוב השנים, ואין חבורה מהם שלא חקרה והתבוננה במשנה וגילתה חידושים, והביאה ממנה דמיונים על עניינים אחרים עד שהגיע הזמן לרבינה ורבשי שהם האחרונים מחכמי התלמוד. כאמור בגמרא במסכת בבא מציע דף פיבה, רבינה ורבשי סוף הוראה. באותו דור אחרון חיבר רבשי בצוותא עם חכמי בבל את התלמוד בבלי הנקרא גמרא. ונתבהר בראשונים שהיו שתי מהדורות לתלמוד הבבלי, והן מהדורה קמא דרבשי ומהדורה בתרא דרבשי, המוזכרות בגמרא במסכת בבא בתרא דף קנ"ז עמוד ב'. עוד קודם לתלמוד הבבלי נתחבר התלמוד הירושלמי שחיבורו החל על ידי רבי יוחנן כמאה שנים קודם לימי רבשי. מדברי הרמב״ם עולה שהיה בידם תלמוד ירושלמי על סדר קודשים גם כן, סדר זה של התלמוד הירושלמי עבד בזמננו ואינו בנמצא. את התלמוד הבבלי ערך רבשי מתוך המסע ומתן הרב שהיה בדברי המשנה בישיבות של בבל וארץ ישראל, החל מחתימת המשנה ועד אותו דור. התלמוד כולל ארבעה עניינים, א' פירוש המשנה, ב' פסק ההלכה, ג' דינים גזירות תקנות שנתחדשו אחר חתימת המשנה או שאינם מופיעים בה, או שעל כל פנים אינם מופיעים בה בבירור אלא שחז"ל למדו ממנה, ד' ענייני אגדה שונים. תלמוד הבבלי נתחבר על 37 מסכתות מן המשנה. התלמוד הבבלי נחתם על ידי בנו של רבשי, הלא הוא מרבא רבשי. גם לאחר חתימתו עדיין הוסיפו בו רבנן סבוראי, שקמו אחרי האמוראים פירושים וטעמים נוספים, אם כי לא גרעו מהלכותיו ולא הוסיפו בהם מאומה. חתימת התלמוד חתמה את תקופת האמוראים. חכמי ישראל שעמדו לאחר מכן רבנן סבוראי. גאונים, ראשונים ואחרונים, לא היה הסכם אלא לברר את דברי התלמוד, אבל לא לחלוק עליו, לא לפשוט את ספיקותיו ולא להוסיף על דבריו. שהרי מי יכול לדמות את עצמו לבעלי התלמוד שכל דבריהם היו ברוח הקודש? כפי דברי רבינו בחיי בספר דברים פרק ל"ג. ולשון הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה. היו מקובלים דבריהם איש מפי איש עד משה רבינו מפי הגבורה, כדברי הנודע ביהודה. חתימת התלמוד חתמה את המסורת של קבלת התורה שבעל פה שתשוב אלינו, על ידי אליהו התשבי זכור לטוב, שהוא אחד ממוסרי התורה כאמור בהקדמות של הרמב״ם, והוא עודנו חי וקיים ואצלו שמורה מסורת זו. וישוב אלינו אליהו התשבי זכור לטוב עם הגאולה של אימה במהרה בימינו. זוהי ההקדמה שלנו לתלמוד הבבלי. וחי את החי וראה אל הקדמה קצרה למסכת הפותחת את הש"ס, מסכת ברכות. מסכת ברכות היא המסכת הפותחת את סדר המשניות והראשונה בסדר זרעים. היא המסכת היחידה מסדר זרעים שנערך עליה תלמוד בבלי. נסדר סדר זרעים לראשון מן הסדרים כסידורו בכתוב. דרשו חכמים במסכת שבת בדף למד א', שישה סדרים מן הכתוב בספר ישעיה פרק למד ג', והיה אמונת עיתך חוסן ישועות חוכמת ודעת, ודרשו בו אמונת זה סדר זרעים. טעם הדבר כותב הרמב״ם לפי שסדר זרעים עוסק במצוות של גידולי הארץ, וצמח הארץ הוא מזון כל חי, וכיוון שאי אפשר לאדם לחיות בלא אכילת מזון, אי אפשר לו לעבוד את השם בשום אופן מאופני העבודה, ולפיכך הקדים לדבר במצוות המיוחדות בצמח הארץ. כותב הרמב״ם שהטעם שנסדרה מסכת זו לראשונה בסדר זרעים לפי שמסכת זו עוסקת בעיקרה בברכות על אכילת המזון, ומדרך הרופא המומחה שכשירצה לשמור בריאות הבריא כמתכונתה, הרי הוא עוסק תחילה בתיקון המזון, וכדי שלא יחסר מענייני הברכות עוסקת מסכת זו גם בשאר הברכות, ומאחר שמסכת זו עוסקת בברכות קריאת שמע כבשאר הברכות, לפיכך עוסקת היא גם כן במצוות קריאת שמע עצמה. הטעם שפתחה המסכת בקריאת שמע לפי שהיא המצווה התמידית היחידה שיש לאדם מן התורה פעמיים בכל יום. נאמר במסכת בבא קמא בדף למד, אי מן דבאי למהבי חסידה לקיים מילי דנזיקין, ואילו רבא אמר מילי דאבות ואמרי לה מילי דברכות. יש מן הראשונים שפרשו מילי דברכות שהכוונה על דיני הברכות, יש שפרשו מילי דברכות הכוונה על ענייני החסידות השנויים במסכת ברכות, והוא עניין השהייה שעה אחת קודם התפילה, שהוא מנהג חסידים הראשונים כמבואר במשנה לקמן בדף למד עמוד ב'. מסכת זו עוסקת בעיקרה בדיני הברכות וענייני קריאת שמע ותפילה. מסכת זו נלמד אודות תפילה וקריאת שמע, ובו יבוארו ענייני חובת התפילה וזמנה וענייני קריאת שמע. ב' הברכות, בו יבוארו דיני ברכות הנהנין וסוגי הברכות. וחי את אחי ורעי וחי את מוריי ורבותיי, אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע. ח' בטבת תשפ"ה, עיקר ותורף העניין ביום המרגש הזה, הוא הליכתנו מחיל אל חיל, אל המסכת הפותחת את הש"ס, מסכת ברכות בדף ב' עמוד א'. כאמור, מסכת ברכות עוסקת בעיקרה בדיני קריאת שמת תפילות וברכות, והמסתעף מהם, והיא כוללת ארבעה עניינים עיקריים. א', דיני קריאת שמה וברכותיה, ודינים אלו נתבארו בעיקר בשלושת הפרקים הראשונים. ב', דיני שלוש התפילות, שחרית מנחה וערבית ותפילת מוסף, ודינים אלו נתבררו בעיקר בפרקים שלישי, רביעי וחמישי. ג' דיני ברכות הנהנים, ברכות שיש לברך על הנאות שונות כגון אכילה, שתייה וריח, ודינים אלו נתבררו בעיקר בפרקים השישי, השביעי והשמיני. ד' דיני ברכות ההודעה והשבח, הברכות שיש בהם הודעה להשם על טובותיו, כגון על בניית בית חדש, קניית כלים חדשים וכדומה. ושבח, ברכות שיש בהם שבח להשם ומברכים אותם על עניינים מחודשים, שבאים או נראים לפרקים, כגון ברקים ורעמים, ימים ונערות וכדומה. והדינים הללו נתבררו בפרק התשיעי. מסכת זו נקבעה בראש המסכתות, משום חשיבותם של העניינים בהם היא עוסקת, כקריאת שמה שיש בה מיסודות האמונה, ייחוד השם וכדומה, ומשום שענייניה נוהגים בכל יום ויום. הפרק הפותח את מסכת ברכות, פרק ששמו מאימתי, עוסק בדיני קריאת שמה וברכותיה. ובישות הרימבייר, שפתחה המשנה בקריאת שמה של ערבית, משום שהיא המצווה הראשונה שמתחייב בה האדם כשהוא מגיע לגיל מצוות, שהרי הוא מתחייב בה מיד בתחילת הלילה כאשר הוא נעשה בן 13 שנים. אם כן, בפרק הפותח את מסכת ברכות, מתבארים שלושת העניינים הבאים. א', זמני קריאת שמה בערבית ושחרית, ב', אופן הקריאה, וג', הברכות שיש לברך לפני קריאת שמה ולאחריה. כמו כן, מתבארים בפרק דיניה של מצוות זכירת יציאת מצרים בכל יום. וכעת על המשנה הפותחת את מסכת ברכות. ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. בספר דברים פרק ו' פסוק ז', נאמר בתורה פרשת שמה, ודיברת בם ובשוכבך ובקומך. חכמים למדו מן הפסוק הזה לקמן בדף י' עמוד ב' שיש לקרוא קריאת שמה פעמיים ביום. בזמן השכיבה קריאת שמה של ערבית, ובזמן הקימה קריאת שמה של שחרית. ומכיוון שאין הדבר ברור אי מתי הם זמני השכיבה והקימה, וצריכה המשנה לבהרם. משנתנו עוסקת בזמני קריאת שמה של ערבית. ואירת המשנה אי מתי מתחיל זמן קריאת שמה של ערבית. מאי מתי קוראים את שמה בערבין? ממתי אפשר לקרוא קריאת שמה בכל ערב? ונקת התנה בערבין לשון רבים, משום שיש שני זמני ערב. הערב הראשון הוא אחר חצות, והערב השני הוא אחר שקיעת החמה. והזמן שביניהם נקרא בין הארבעים. זמן קריאת שמה הוא לאחר שני ערבים אלו. משיבה המשנה, משעה שהכהנים שנטמעו וטבלו נכנסים רשאים להיכנס לאכול בתרומתן. דהיינו משעת צאת הכוכבים, שמאז הוא זמן שכיבה. אבל הקורא קודם לכן לא יצא, מפני שאין דרכם של בני אדם לשכב קודם לצאת הכוכבים, ואין זמן זה נחשב כזמן שכיבה. מבארת המשנה עם מתי הוא סוף זמן הקריאה, ומביאה שנחלקו תנאים בדבר. זמן קריאת שמה של ערבית נמשך עד סוף השמורה הראשונה משלוש המשמרות שבלילה. הלילה מתחלק לשלושה חלקים שווים, ועל כל חלק ממונה קבוצה אחרת של מלאכים לעבוד בו את השם ולומר שירה לפניו. אם כן, השמורה הראשונה היא עד שליש הלילה, אבל לאחר מכן אין זה זמן שכיבה, אלו הם דברי רבי אליעזר. לדעת רבי אליעזר, הלילה מתחלק לשלוש משמרות, ומאחר ולילה הוא 12 שעות זמניות, נמצא שסוף המשמרת הראשונה הוא אחר 4 שעות מתחילת הלילה. מה שאמר רבי אליעזר שהזמן הוא עד סוף השמורה הראשונה, ולא אמר שהוא עד 4 שעות, כדי ללמדנו סימן לזמן זה של 4 שעות, שכיוון שזמן זה הוא סוף השמורה הראשונה, ניתן לדעת אי מתי הוא, על פי הידוע שבסוף משמרה זו משמיעים החמורים את קולם, כאמור בגמרא לקמן בדף ג'. לדעת רבי אליעזר, בשוכבך פירושו בעת תחילת זמן השכיבה, דהיינו השעה בה בני אדם הולכים לשכב. זמן זה הוא בין תחילת הלילה לסוף השמורה הראשונה, מאחר ובין בני אדם הולכים לשכב בשעה שווה. וחכמים חולקים ואומרים זמן הקריאה הוא עד חצות הלילה. דעת חכמים, מי שבשוכבך, פירושו כל אותו הזמן שבני אדם שוכבים על מיטתם, דהיינו כל הלילה. ולא כדעת רבי אליעזר שבשוכבך פירושו זמן התחלת שכיבה, אלא שעשו סייג לדבר ואמרו שיש לקרותה עד חצות, כמבואר בהמשך המשנה. רבן גמליאל אומר, זמן הקריאה הוא עד שיעלה עמוד השחר, עד שיעירו השמיים במזרח, כלומר עד סוף הלילה, משום שכל הלילה נחשב זמן שכיבה. רבן גמליאל סובר כחכמים שזמן קריאת שמה הוא כל הלילה, אבל הוא חולק על הסייג שעשו, ולדעתו גם לכתחילה מותר לקרותה עד עלות השחר. מביאה המשנה מעשה בעניין זה, וממנו מתבאר את דעת חכמים. מעשה ובאו בניו של רבן גמליאל אחר חצות הלילה מבית המשתה, ממקום שנערכה בו סעודה, ואמרו לו לאביהם, עדיין לא קרינו את קריאת שמה. ושאלו, האם לדעת חכמים שזמן הקריאה הוא עד חצות הלילה, ולחה כמותם, חייבים הם לקרותה עכשיו, אף שכבר עבר זמן חצות. כלומר, האם חכמים נחלקו עליך מעיקר הדין, שאתה סובר בשוכבך פירושו כל זמן שכיבה, והם סוברים, כרבי אליעזר, שבשוכבך פירושו בשעה שבני אדם הולכים לשכב, אלא שהם חולקים וסוברים שבני אדם הולכים לשכב עד חצות, ואם כן, איננו צריכים לקרוא, משום שהלכה כמותם ושלא כדבריך, או שמא חכמים סוברים כמותך, שמעיקר הדין זמן קריאת שמעו במשך כל הלילה, ומה שאמרו שמותר לקרותה רק עד חצות, משום סייג בלבד, ואם כן באופן זה שנאנסנו ולא קראנו עד חצות, אף לדעתם אנחנו חייבים לקרוא אחרי הזמן הזה. אמר להם רבן גמליאל, אף על פי שכבר עבר זמן חצות הלילה, אם לא עלה עדיין עמוד השחר, חייבים אתם לקרות קריאת שמע גם לשיטת חכמים, משום שגם הם מודים שזמן קריאת שמע מן התורה הוא כל הלילה. ובביור דעת חכמים נאמרו בראשונים כמה דרכים. א', שיטת תלמידי רבינו יונה בשם רבם, שלדעת חכמים אפילו בדיעבד אינו יוצא חובת קריאת שמע אלא עד חצות בלבד. שיטה נוספת הובאה בתלמידי רבינו יונה, שלדעת חכמים אחר חצות קוראת שמע אבל ללא ברכותיה. שיטת הרשב"א, שמה שאמרו חכמים שקריאת שמע עד חצות אין זה אלא לכתחילה. הוסיף רבן גמליאל ואמר לבניו, ולא על מצווה זו של קריאת שמע בלבד אמרו חכמים שזמנה עד חצות, אף על פי שמן התורה זמנה עד שיעלה עמוד השחר, אלא כל מה שאמרו חכמים שזמן מצוותם הוא עד חצות, מן התורה מצוותם עד שיעלה עמוד השחר, וחכמים הם שהגבילו את הזמן והקדימו לחצות. כך הוא הדין בהקטר חלבים של קורבנות והקטר איברים של קורבן עולה. העולה מוקטרת כולה על המזבח ואין לכהנים ממנה אלא את העור שלה, שכאשר נזרק דמם ביום ועדיין לא הוקטרו, מצוותן להקטירן כל הלילה עד שיעלה עמוד השחר, ואז בשעה שעלה עמוד השחר, אם לא היו על המזבח, נפסלו בלינה. דהיינו שמצוותם נמשכת והולכת כל הלילה, אבל ודאי שלכתחילה צריך לעלותם ביום של ההקרבה עצמו. וכן כל הקודשים הנאכלים ליום אחד, כלומר שזמן אכילתם הוא ביום הקרבתם ובלילה שלאחריו, כגון חטאת ואשם וכבשי עצרת ומנחות ותודה, שאמרו חכמים במסכת זבחים דף נ"ג, שזמן אכילתם מסתיים בחצות הלילה, מן התורה מצוותן לאוכלם עד שיעלה עמוד השחר, ולא רק עד חצות, שרק בעלות השחר הם נעשים נותר ואסור לאוכלם עוד. סיים רבן גמליאל לדבריו ואמר, אם כן, אם עודים חכמים שמן התורה אפשר לקרוא קריאת שמע ולאכול קודשים עד עלות השחר, למה אמרו חכמים שזמן מצוות האלו הוא רק עד חצות? התשובה לכך היא שאמרו כן כדי להרחיק את האדם מן העבירה, שלא ייקשל בביטול מצוות קריאת שמע על ידי שידחה את קריאתה לשעה מאוחרת, ולבסוף ישכח לקרותה ויעבור זמנה, וכן שלא ייקשל באכילת קודשים אחר זמנם, שהוא איסור שעונשו קראת, על ידי שידחה את אכילתם לשעה מאוחרת ולבסוף יוכלם אחר עלות השחר. לכך זרזו חכמים ואמרו שיקרא קריאת שמע עד חצות, וכן כשיוכל את הקודשים עד חצות, אף שמן התורה נמשך זמנם גם אחרי שעה זו. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את מסכת ברכות, הפותחת את השס, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בשאלת התנא מאימתי קורין את שמע בערבין. שואלת הגמרא, תנא איך הקאי דקתני מאימתי? איכן עמד התנא בלימודו שמתוך כך התחיל לשנות ולברר מאימתי קורין את שמע בערבין? כלומר, ממה ששאל התנא מאימתי קורין את שמע בערבין, מה שמע? שפשוט היה לו שחייבים לקרוא קריאת שמע. מאיכן הוא למד את החובה הזו? וטוב, עוד יש לשאול, מה ישנה דתני בערבית ברישה? מדוע ביאר התנא תחילה את זמן קריאת שמע של ערבית? ורק לאחר מכן לקמן בדף ת' עמוד ב' מבאר את זמן קריאת שמע של שחרית. ליתנה דשחרית ברישה. היה לו לפתוח תחילה בביור זמן קריאת שמע של שחרית. מיישבת הגמרא את שתי השאלות בתשובה אחת. תנא אקרא קאי, התנא עסק בלימוד המקרא, דכתיב נאמר בספר דברים, פרק ו', ודיברת בם בשבטך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. מקרא זה מלמד שחייב אדם לקרוא קריאת שמע, ומתוך כך החל התנא לברר במשנתנו, מתי הוא זמנו של החיוב הזה. ומאחר והוא בפסוק הזה הוזכרה קריאת שמע של ערבית קודם קריאת שמע של שחרית, שהרי נאמר בתחילה ובשוכבך, ורק לאחר מכן נאמר ובקומך, על כן פתח התנא בבירור זמן קריאת שמע של ערבית. ובכך מיושבת הקושיה השנייה, מדוע פתח התנא בקריאת שמע של ערבית? מוסיפה הגמרא והאחי קטני, וכך כוונת התנא לשנות זמן קריאת שמע דשכיבה שלמדנו מן הפסוק אימת, מתי הוא מתחיל, והתשובה משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. מביאה הגמרא תירוץ נוסף על הקושייה השנייה, מדוע הקדים התנא לעסוק בקריאת שמע של ערבית. ואי בית אימא, אם תרצה תוכל ליישב, שהטעם שהקדים התנא לבאר את זמן קריאת שמע של ערבית קודם שביאר את זמן קריאת שמע של שחרית, הוא משום דיאלף מבריאתו של עולם. למד סדר זה מבריאת העולם, דכתיב בספר בראשית פרק א', ואי ערב ואי בוקר, יום אחד. הרי שבבריאת העולם קדם הערב לבוקר, ולפיכך הקדים גם התנא לבאר את זמן קריאת שמע של ערבית קודם שביאר את זמן קריאת שמע של שחרית. כלומר, מפסוק זה למדים שסדר הזמנים מאז בריאת העולם הוא שהלילה קודם ליום, ונמצא שהחיוב בערבית חל קודם החיוב בשחרית, ועל כן הקדים התנא לדבר בקריאת שמע של ערבית שחיובה חל קודם לכן. כך מסביר הצלח, הלא הוא הנודע ביהודה, בדעת התוספות. דנה הגמרא בתירוץ השני ומקשה, יחי אם כך שתם הקדמת קריאת שמע של ערבית זה משום שבכל מקום יש להקדים את הערב לבוקר, כפי שמצינו בבריאת העולם. מעתה קשה, סייפה דקטניה, המשנה לקמן בדף י' עמוד א', ששנינו בה בשחר בבוקר בעת שאדם קורא קריאת שמה של שחרית, מברך שתיים לפניה, שתי ברכות, קודם קריאת שמה, וברכה אחת מברך לאחריה, אחר קריאתה, ובערב, בעת קוראו קריאת שמה של ערבית, מברך שתיים, שתי ברכות לפניה ושתיים לאחריה. הרי שהקדימה המשנה לעסוק בברכות קריאת שמה של שחרית, קודם שתעסוק בברכות קריאת שמה של ערבית. ואילו לפי המבואר כאן שיש להקדים בכל מקום את הערב לבוקר, ליטני היה לתנה לשנות את הדינים של קריאת שמה של ערבית ברישה, בתחילה, מתרצת הגמרא, תנה פתח במשנתנו בביור זמן קריאת שמה של ערבית, ועד ארתני ולאחר מכן שנה במשנה שלאחריה לקמן בדפתת עמוד ב', את זמן קריאת שמה בשחרית, לפי שכאמור, יש להקדים בכל מקום את דיני הערב לדיני הבוקר. עד דקאי בשחרית, כיוון שכבר עמד ועסק בדיני קריאת שמה בשחרית, פריש מילד השחרית סיים לבאר את דיני קריאת שמה של שחרית, ופרש במשנה לקמן בדף י' את סדר ברכותיה, ועד הרפריש מילד הערבית, ולאחר מכן חזר לפרש את דיני קריאת שמה של ערבית ופרש את סדר ברכותיה. וטעם הדבר שהקדים התנא לדבר על קריאת שמה של ערבית ושל שחרית, ורק לאחר מכן דיבר על ברכותיהן, ולא כלל את דבריו אודות ברכות קריאת שמה של ערבית, עם דבריו אודות קריאת שמה של ערבית עצמה, קודם שעבר לדבר בקריאת שמה של שחרית, זה משום שלא רצה לערב את ענייני קריאת שמה שחיובה מן התורה, עם ענייני ברכותיה שאין חיובן אלא מדברי חכמים בלבד. אומרת הגמרא, אמר מר, שנינו במשנתנו, שתחילת זמן קריאת שמה בערבית ומשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. ולשון אמר מר נאמרת בדרך כלל על ברייתות וממרות ולא על משניות. ולכן יש שלא גרסו כאן את המילים אמר מר. והערת הגמרא, מדוע תלתה המשנה את זמן קריאת שמה בזמן אכילת תרומה? שואלת הגמרא, מיך דיירי, כהנים שנטמעו וטבלו, אימת כאחלי, תרומה, מתי הם רשאים לאכול תרומה משעת צאת הכוכבים? שהרי נאמר בה, ובא השמש ותהר ואחר יאכל מן הקודשים, והכוונה לתרומה. ובצאת הכוכבים מסתיימת הסתלקות השמש, כפי שתדרוש הגמרא לקמן. אם כך, ליטני היה לתנה לומר שזמן קריאת שמה הוא משעת צאת הכוכבים. מדוע תלה את זה הזמן הזה בזמן אכילת תרומה? משיבה הגמרא, מילתא אגב וכי כמשמלן. השמיענו התנה בדרך אגב דין נוסף, שכהנים שנטמעו וטבלו, אימת כאחלי, מתי הם רשאים לאכול בתרומה? משעת צאת הכוכבים. והכמשמלן והחידוש שהשמיענו בזה הוא דקפרה לא מעקבה. שגם אם נטמעו הכהנים בתומה שטהרתה תלויה בקורבן, כגון זיווה וצרעת, אין הבאת הקורבן מעכבת את אכילתם בתרומה, אלא מיד כשטבלו והעריף שמשם, מותרים הם באכילת תרומה. כי אילו הייתה מעכבת, לא היו יכולים לאכול בתרומה בלילה גם אחר שהעריף שמשם, שהרי אי אפשר להקריב קורבנות קודם הערב שמש, וגם לאחר מכן, אין להקריבם עד למחר, כי הקרבת קורבנות אינה אלא ביום. מביאה הגמרא ברייתא בא מבואר החידוש הזה, וכן מקורו בפסוקים. אומרת הגמרא, חידוש זה שאמרנו שחיסרון הכפרה אינו מעכב באכילת תרומה, כדתניא. כפי ששנינו זאת בברייתא, שמופיעה גם בתורת כהנים על פרשת אמור וגם במסכת יבמות, בדף עין דלת עמוד ב'. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק ז', ובא השמש ותהר ואחר יאכל מן הקודשים. יש ללמוד מן הפסוק הזה, שאפילו כהן הטמא בתומה שטהרתה תלויה בקורבן, מכל מקום רק ביאת שמשו, דהיינו שקיעת החמה מעכבתו, מלאכול בתרומה, שכל זמן שלא שקעה חמה, אף על פי שטבל מתרומתו אינו אוכל בתרומה, שהיא בעצם הקודשים המוזכרים בפסוק, אבל אחרי ששקעה חמה הוא רשאי לאכול בה. ואין הבאת כפרתו מעכבתו מלאכול בתרומה, שאף על פי שהוא עדיין בכלל מחוסר כיפורים, מחוסר כפרה, ואינו מביא את קורבן כפרתו אלא למחר, מכל מקום אין זה מעכבו מאכילת תרומה. עכשיו דנה הגמרא בביור הפסוק שהובא בברייתא, שואלת הגמרא, וממאי דהי ובא השמש, ביית השמש, והי ותהר תהר יומה. מניין לברייתא לפרש שמה שנאמר ובא השמש הכוונה לשקיעת החמה, ומה שנאמר ותהר הכוונה נטהר היום, כלומר התפנה אור השמש מהעולם. ואז לפי זה כוונת הכתוב לומר שכאשר תשקע החמה ותוסיף לשקוע עוד, עד שתשקע לגמרי ויראו הכוכבים, יהיה הכהן מותר באכילת תרומה. מניין לברייתא לפרש כך? דילמה, שואלת הגמרא בדף ב' עמוד ב', שמה יש לפרש את הפסוק באופן אחר, שמה שנאמר ובא השמש ביית אורו הוא, הכוונה בו שתזרח השמש בבוקרו של היום השמיני, שהוא יום הבאת כפרתו. ומהי ותהר, מה פירושו של מה שנאמר ותהר, הכוונה תהר גברה, שיתהר האדם על ידי הבאת קורבנותיו. דהיינו שדברי הפסוק הם בלשון ציווי, שכאשר תבוא השמש, כלומר כאשר תזרח ותאר, מוטל על האדם להביא את קורבנותיו, ורק לאחר מכן הוא מותר בתרומה. אם אכן נפרש כפירוש הזה, נמצא שהכפרה כן מעכבת באכילת התרומה. הוא לא יכול לאוכלה קודם הבאת קורבנותיו. ומניין לברייתא לפרש באופן האחר שעל פיו הכפרה אינה מעכבת? מתרץ את הגמרא, אמר רבא בר אפשילה, אין לומר כפירוש הזה, שבבא השמש זה ביאת אורו, דהיינו זריחת השמש, ותהר הוא ציווי שיביא את קורבנותיו. אי אפשר לפרש כך, שאם כן, להימקרא, היה לפסוק לומר, והיא יתהר, שהוא לשון ציווי ולא ותהר, שמשמעו שבבוא השמש הוא נתאר ממילא. אלא ודאי, מה פירושו של מה שנאמר ותהר הכוונה בו היא? תהר יומה, נתהר היום והתפנה אור השמש ממנו. ולשון הפסוק היא, כדי אמרי אינשי, כפי שרגילים אנשים לומר, יערף שימשה, וידקי יומה, שקעה חמה ונתהר היום, כלומר הסתלקה השמש מן העולם לגמרי. וממילא מה שנאמר קודם לכן הובא השמש, היינו שקיעת החמה ולא זריחתה. נמצא שכוונת הפסוק כך היא, שאחר שהריבה השמש לגמרי בצאת הכוכבים, רשאי הכהן לאכול בתרומה, הוא כדברי הברייתא. מביאה הגמרא הוכחה אחרת שהפסוק הובא השמש ותהר עוסק בערף שמש. במערבה, בארץ ישראל, הדרבא בר אפשילה, הוכחה זו של רבא בר שילה, שאין לומר ותהר, תהר גברה, משום שאם כן היה לפסוק לכתוב היא תהר, לא שמיע להו. הם לא שמעו זאת, ומשום כך באו לה מבעיה, הסתפקו ספק בפירוש הפסוק. וכך הם הסתפקו. היי, מה שנאמר הובא השמש, האם ביית שימשו הוא? האם הכוונה לשקיעת החמה ולפי זה, מהי ותהר, מה הפירוש של מה שנאמר ותהר הכוונה? תהר יומה, שנתהר היום והתפנה אור השמש ממנו לגמרי, והיינו צאת הכוכבים. עוד איל מה שמה נפרש באופן אחר. הובא השמש, ביית אורו הוא. הכוונה בו לזריחת החמה בבוקר היום השמיני. ומהי ותהר, מה פירושו של מה שנאמר ותהר? הכוונה בו היא תהר גברה. שיתהר האדם על ידי הבאת קורבנותיו, ורק אז יוכל לאכול בתרומה. ועדר פשטולה, אחר כך פשטו בני ארץ ישראל את ספיקה מברייתא, מידי קטני בברייתא, מכך ששנינו בברייתא, שמובאת לקמן בהמשך סוגייתנו, מהימתי מתחילים לקרות קריאת שמה בערבית, משעה שהכהנים זכאים לאכול בתרומתן. סימן לדבר, צאת הכוכבים. זמן צאת הכוכבים הוא כאשר נראים שלושה כוכבים בינוניים, הרי שזמן אכילת תרומה הוא בצאת הכוכבים. למרות שעדיין לא הביא את כפרתו, אם כן שמה מינה, מוכח מן הברייתא הזו, שהובא השמש האמור בפסוק ביית שימשו, הכוונה בו לשקיעת החמה. ומה היא ותהר? מה פירושו של מה שנאמר ותהר? הכוונה בו היא תהר יומה, שנתהר היום והתפנה אור השמש ממנו, ואז מותר הכהן לאכול בתרומה, ומה שלא הביא את כפרתו, אינו מעכבו מכך. אומרת הגמרא מרמר, שנינו במשנתנו שפתחה את המסכת שזמן קריאת שמה של ערבית הוא משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, דהיינו מצאת הכוכבים עד סוף השמורה הראשונה. מביאה הגמרא זמנים אחרים שנאמרו בזה ודנה, האם הם סותרים את הזמנים האמורים במשנה. שואלת הגמרא ורמינו, יש לשאול סתירה בין המשנה שלנו לבין ברייתא ששנינו בזמנים אחרים. אמר בברייתא ממתי קוראים את שמה בערבין? משעה שעני נכנס לביתו בימות החול לאכול את פיתו במלח, שמתוך שאין לו נר להעיר בסעודתו, הוא נכנס לאכול מיד בתחילת הלילה כשעדיין נותר מעט מאור היום, וניתן לקוראה עד שעה שעומד העני להיפטר לצאת מתוך סעודתו, שאז הוא סוף זמן קריאת שמה של ערבית. המהירי בייר שטעם הדבר שסעודת העני נעשית בתחילת הלילה, לפי שאינה צריכה הכנה מרובה, אחר שאינו אוכל בה אלא פת ומלח בלבד. ומבארת הגמרא את השאלה, הסיפה של הברייתא בשנינו שסוף זמן קריאת שמע, ובשעה שהעני מסיים את סעודתו, ודאי פליגה המתניתין, ודאי חולקת על משנתנו שהרי, הזמן המוקדם ביותר במשנה הוא סוף השמועה הראשונה, ואילו השעה בה מסיים העני את סעודתו קודמת לזמן הזה הרבה. לדעת הברייתא שזמן קריאת שמע הוא עד שהעני מסיים את סעודתו, אז יש לפרש את ציווי התורה בשוכבך, לעניין כך שצריך לקרוא את שמע, בתחילת זמן השכיבה. אבל התנאים שבמשנה מפרשים זאת באופנים אחרים. לדעת רבי אליעזר, פירוש בשוכבך הוא כל זמן שבני אדם הולכים לשכב, וכיוון שזה מקדים וזה מאחר, לכן הזמן הוא עד סוף השמורה הראשונה. לדעת רבן גמליאל, הפירוש בשוכבך כל זמן שבני אדם שוכבים, ועל כן זמן הקריאה הוא עד עלות השחר. ודעת חכמים כדעת רבן גמליאל, אלא שכדי להרחיק את האדם מן העבירה תקנו שיקראו עד חצות בלבד. אלא ממשיכה הגמרא ואומרת, יש לברר לגבי הרישה של הברייתא בא שנינו, שתחילת זמן קריאת שמע הוא משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח, מילי מפליגה המתניתין? האם נאמר שגם בכך חולק את הברייתא על משנתנו הסוברת, שתחילת זמן קריאת שמע הוא משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, או לא? מבארת הגמרא, לא, אין הכרח לומר שיש מחלוקת בין המשנה ובין הברייתא גם בזה. לפי שיתכן לומר שהזמן בו אני נכנס לאכול את פיתו בכל לילה, והזמן בו כהן תמשת אבל נכנס לאכול בתרומה, חד שיעור ההוא, שיעור אחד להם, שניהם נכנסים לאכילתם בצאת הכוכבים. וזהו תחילתו של זמן קריאת שמע בין למשנה ובין לברייתא. אומר האגרות משה, בצאת הכוכבים השמיים עדיין מאירים מעט, כמבואר בתלמוד הירושלמי, ולכן העני שאין לו נר נכנס לאכול בזמן הזה. ונשאלת השאלה לפי דברי הגמרא שסוברת עכשיו שהעני נכנס לאכול את פיתו במלח בצאת הכוכבים, מדוע לא אמרה ברייתא במפורש שזמן קריאת שמע הוא מצאת הכוכבים? מדוע תלתה זאת בעני הנכנס לאכול? והר הפני יהושע, שהברייתא העדיפה לתלות את השיעור בעני שהוא זמן הידוע לכל ולא בצאת הכוכבים, כי אפשר לטעות בו ביום המעונן, וגם אין הכל בקיאים לדעת באילו כוכבים לשערו. עוד תירוץ אומר הפני יהושע, שתלה התנה את שיעור תחילת זמן קריאת שמע בעני אגב הסיפה, התולה את סוף זמן קריאת שמע בשעה שעומד להיפטר מתוך סעודתו. מקשה הגמרא לתירוץ הזה מן הברייתא. מקשה הגמרא, וכי עני וכהן שיעורם שווה? ורמינו, אשאל אותך סתירה מברייתא אחרת שנינו בה. מתי מתחילים לקרוא קריאת שמע בערבית? משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתן בערבי שבתות, בלילות שבת, שאוכלים בהם בשעה מוקדמת יותר מבימות החול, משום שהכל מוכן לסעודה מבעוד יום. אלו הם דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, תחילתו של זמן קריאת שמע הוא משעה שהכהנים שנטמעו וטבלו מבעוד יום, זכאים מותרים לאכול בתרומתן. וסימן יש לדבר, אם מתי הוא זמן זה שבו הכהנים זכאים לאכול בתרומתם? צאת הכוכבים, שהוא סיום היום ותחילת הלילה. כלומר, זמן אכילת כהנים הנלמד מהפסוק ובא השמש ותהר, ובשעה שתהר יומה, היינו ששקעה השמש לגמרי והיום הסתלק מחלל העולם. והסימן לדעת, אי מתי הוא הזמן הזה? צאת הכוכבים, שאין הכוכבים נראים אלא כאשר מסתלק אור השמש. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואף על פי שאין ראיה גמורה לדבר, שצאת הכוכבים הוא הזמן בו מסתיים היום ומתחיל הלילה, מכל מקום יש זכר לדבר, רמז מועט לדבר, שנאמר לגבי עולי בבל שבנו את חומת ירושלים בספר נחמיה פרק ד' פסוק ט"ו, ואנחנו עושים במלאכה וחציה מחזיקים ברמחים, מעלות השחר צאת הכוכבים. בספר נחמיה מתואר שכאשר בנו עולי בבל את חומת ירושלים, רצו אויביהם לקלקל ולהשחית את החומה וגם להרוג בהם כדי להשביטה ממלאכת הבנייה. היהודים נאלצו להעמיד שמירה מיוחדת מפני אותם אויבים. אז בפסוק שמביאה הגמרא נאמר כי הם נחלקו לשתי קבוצות, כאשר חלקם בונים את החומה וחלקם שומרים מן האויבים. וכיוון שאין דרך בני אדם לעסוק במלאכתם בלילה או להפסיקה מבעוד יום, יש בפסוק הזה רמז שיום ומעלות השחר והצאת הכוכבים. מוסיפה הברייתא ואומרת, ואומר, עוד פסוק נאמר שם לאחריו, שנחמיה אמר לעם, והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה, כלומר בלילה נשמור מפני האויבים, וביום נעסוק במלאכת הבניין. כלומר בלילה לא היו בונים אלא רק שומרים מפני האויבים, וביום היו חציים בונים וחציים שומרים, כנאמר בפסוק הקודם. יש מכך חיזוק לרמז שהתבהר, שהרי מבואר כאן, שזמן המלאכה נקרא בלשון הכתוב בשם יום. ומאחר ובפסוק הקודם נאמר שעסקו במלאכה מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, יש ללמוד מכאן שבצאת הכוכבים מסתיים היום ומתחיל הלילה. ומבררת הגמרא עכשיו את דברי הברייתא ושואלת, מהי ואומר? לשם מה הוא צריכה הברייתא להביא את הפסוק השני? הרי כבר מהפסוק הראשון שנאמר בו שעסקו במלאכה מעלות השחר עד צאת הכוכבים, יש רמז לכך שבצאת הכוכבים מסתיים היום. משיבה הגמרא, כוונת הברייתא לומר כך, וכי תימה, ואם תרצה לדחות את הראייה מהפסוק הראשון ולומר שבאמת מכי ארבע שימשה לילה יהוא, מזמן שקיעת החמה כבר לילה הוא, ולא רק מזמן צאת הכוכבים, וכמו כן היום מתחיל רק מהנצח חמה ולא מעלות השחר, וזמן עלות השחר קודם לנצח חמה כשיעור מעלה 5 מיל, והנה הוא, ואלו שעבדו שם בבניין החומה, דמחשכי ומקדימי, היו מחשיכים, כלומר ממשיכים את עבודתם בלילה לאחר שקיעת החמה צאת הכוכבים, וכן היו מקדימים להתחיל את עבודתם מעלות השחר קודם שיתחיל היום, משום שמיהרו לגמור את הבנייה של החומה בכדי להינצל מן האויבים שהציקו להם. על כן אומרת הברייתא תשמע, בו הושמע ראיה ממה שנאמר בהמשך. והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה, מבואר בפסוק הזה, שלא עבדו אלא ביום ולא הקדימו והכשיחו כלל. ונמצא שכל זמן המלאכה מוזכר בפסוק הראשון שהוא מעלות השחר, עץ את הכוכבים, נקרא יום. וכעת מבארת הגמרא את הקושייה מן הברייתא על התירוץ שאמרנו קודם, אני וכהן חד שיעורו. הזמנים של אני הנכנס לאכול והכהן המותר באכילת תרומה זה אותו שיעור. נתבהר בברייתא שתחילת זמן קריאת שמע הוא משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח, ואילו בברייתא הזו סובר רבי מאיר שהזמן הוא משעה שבני אדם נכנסים לאכול את פיתם בערבי שבתות. ועל כן אומרת הגמרא כסל כדאיתא, היה עולה בדעתנו לומר דעני בימות החול ובני אדם בערבי שבתות חד שיעורו. זמן אחד הוא לסעודתם ששניהם נכנסים לאכול מיד בתחילת הלילה. אני נכנס לאכול בשעה הזו בימות החול מפני שאין לו נר לסעודתו, ובני אדם שאינם עניים נכנסים לאכול בשעה הזו בלילות שבת מפני שסעודתם כבר מוכנה מבעוד יום. והיא אמרת אם תאמר כמו שביארנו מקודם, לכן שהזמן בו אני נכנס לאכול בכל לילה והזמן בו כהן נכנס לאכול בתרומה חד שיעורה הוא, נמצא שכל הזמנים שהוזכרו בברייתות של עני ושל כהן ושל בני אדם בערבי שבתות הם זמן אחד. ונמצא אם כן ששיטת חכמים שאמרו משעה שהכהנים זכאים לאכול בתרומתן, היינו רבי מאיר, זוהי בדיוק שיטת רבי מאיר שאמר משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתן בערבי שבתות, ואין מחלוקת בין חכמים לרבי מאיר כלל. אז כיצד ייתכן הדבר? הרי בלשון הברייתא מבואר שיש מחלוקת ביניהם. אלא בהכרח שמאמינה, אני שיעור הלחודה וכהן שיעור הלחודה. השיעור של עני לבדו והשיעור של כהן לבדו. הזמן בו העני נכנס לאכול פיתו במלח, זה אינו הזמן בו הכהן נכנס לאכול בתרומה. וזוהי המחלוקת בין רבי מאיר וחכמים. שלדעת רבי מאיר זמן קריאת שמע הוא משעה שבני אדם נכנסים לאכול בערבי שבתות, שהוא הזמן שעני נכנס לאכול פיתו במלח בימות החול. ואילו לדעת חכמים, השיעור הוא משעה שהכהנים זכאים לאכול בתרומתן. נמצא שהברייתא הראשונה שתלתה את השיעור בשעה שעני נכנס לאכול פיתו במלח, אכן חולקת על המשנה שתולה את השיעור בשעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין הכרח לומר שעני שיעור הלחוד וכהן שיעור הלחוד, אלא ניתן לומר כפי שסברנו מתחילה, שעני וכהן חד שיעורו, ואילו עני ובני אדם לאו חד שיעורו. ונמצא שהברייתא הראשונה שתלתה את השיעור בשעה שעני נכנס לאכול פיתו במלח, סוברת כדעת המשנה שתלתה את השיעור בשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. וכך סוברים גם חכמים בברייתא השנייה. ואילו רבי מאיר חולק על כל השיטות הללו ותולה את השיעור בשעה שבני אדם נכנסים לאכול בערבי שבתות, והזמן הזה הוא קודם צאת הכוכבים. מוכיחה הגמרא מברייתא שהזמנים של עני וכהן אינם שווים. מקשה הגמרא ושואלת וכי עני וכהן חד שיעור ההוא? ורמינו אשאל אותך סתירה מברייתא אחרת, שם שנינו, מאימתי מתחילים לקרות קריאת שמע בערבין? נאמרו בכך חמש שיטות. שיטה ראשונה משעה שקדש היום בערבי שבתות, כלומר מעת כניסת שבת, דהיינו מתחילת בין השמשות. אלו הם דברי רבי אליעזר. וזמן בין השמשות הוא ספק יום ספק לילה, ומפני החשש שמה הוא לילה וכבר נכנסה שבת, יש לקדש את הזמן הזה ולהימנע בו מעשיית מלאכה. וכוונת רבי אליעזר היא לזמן שהוא תחילת בין השמשות לדעת רבי יהודה, והיינו אחר שקיעת החמה. שיטה שנייה, רבי יהושע אומר, מתי מתחילים לקרוא קריאת שמע בערבין? משעה שהכהנים שנטמעו וטבלו מטוהרים לאכול בתרומתן, דהיינו משעת צאת הכוכבים. וזהו הזמן המוזכר במשנתנו שפתחה את המסכת, שכן כהנים נכנסים או זכאים או מטוהרים, עניינם אחד, דהיינו משעת צאת הכוכבים. שיטה שלישית, רבי מאיר אומר, משעה שהכהנים טובלים כדי שיוכלו לאכול בתרומתן, דהיינו זמן מועט קודם בין השמשות. כהן שנטמע טובל מבעוד יום, ואז הוא נקרא טבול יום ומותר במעשר ואסור בתרומה. לאחר מכן בביאת השמש הוא נתאר לגמרי גם לאכילת תרומה, וזמן זה נקרא ערב שמש. וכותב המאירי כי הטמאים הטובלים מאחרים את טבילתם ככל האפשר עד סמוך לשקיעת החמה, שמה יתאמו אחר הטבילה קודם שיעריף שמשם, ונמצא שלא יילה להם טבילתם להיטהר. ממשיכה הברייתא ואומרת, אמר לו רבי יהודה לרבי מאיר, כיצד אתה אומר שזמן קריאת שמע של ערבית הוא משעה שהכהנים טובלים, ועלו הכהנים מבעוד יום הם טובלים, ובאותה שעה עדיין אין זה זמן שכיבה? ובהמשך תבאר הגמרא מה ישיב רבי מאיר על הטענה הזו. בינתיים מביאה הגמרא את השיטה הרביעית, מאימתי מתחילים לקרוא קריאת שמע בערבין. רב חנינה אומר, משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח. והשיטה החמישית, רבי אחי ואמרי לה, ויש אומרים רב אחה אומר, משעה שרוב בני אדם נכנסים להסב לאכול את סעודת הלילה. ורשי מביא שני פירושים בדעה הזו, או שהכוונה לזמן אכילתם בימות החול, או שהכוונה לזמן אכילתם בלילי שבת. עכשיו מבארת הגמרא כיצד יש להוכיח מן הברייתא הזו, שעני וכהן אינם שיעור אחד. והיא אמרת עני וכהן חד שיעורה הוא, אם תאמר שעני וכהן זה אותו שיעור, נמצא שהזמן שאמר רבי חנינה משעה שעני נכנס לאכול פיתו במלח, היינו רבי יהושע, הוא הזמן שאמר רבי יהושע משעה שהכהנים מתוארים לאכול בתרומתן. וכיצד ייתכן הדבר? הרי בברייתא מבואר שיש מחלוקת ביניהם, אלא לאו שמאמינה, האם אין להוכיח מן הברייתא הזו, שיעור הדעני לחוד ושיעור הדכהן לחוד. שיעור העני הוא לחוד ושיעור הכהן לחוד. שיעורם אינו שווה. ונמצא שהברייתא הראשונה אכן חולקת לגמרי על משנתנו. בין הרישה של הברייתא שתלתה את תחילת זמן קריאת שמע של ערבית בשעת אכילת העני, בעוד שהמשנה תלתה את הזמן בזמן אכילת הכהנים בתרומה, ובין הסיפה של הברייתא שתלתה את סוף הזמן בשעה שהעני גומר את סעודתו, בעוד שלפי משנתנו הזמן המוקדם ביותר הוא סוף השמורה הראשונה. מסיקה הגמרא ואומרת שמע מינה אכן יש להוכיח כך מדברי הברייתא. דהיינו שהברייתא הראשונה חולקת לגמרי על משנתנו בין ברישה ובין בסיפה. מבארת עכשיו הגמרא איזו הזמן המאוחר מבין זמני עני וכהן. אומרת הגמרא לאחר שהתבאר שזמני עני וכהן אינם שווים, אי מיני הוא מאוחר? איזה משניהם הוא המאוחר שביניהם? משיבה הגמרא מסתברה, מסתבר שהזמן דעני שנכנס לאכול סעודתו מאוחר מהזמן בו הכהן נכנס לאכול בתרומה. דיימרת כי אם תאמר שהזמן של עני מוקדם מזמנו של הכהן, דהיינו שהוא קודם צאת הכוכבים, אם כן יהיה קשה, שהזמן שאמר רבי חנינה שהוא משעה שעני נכנס לאכול סעודתו, היינו זה בדיוק אותו הזמן שאמר רבי אליעזר, שקידש היום בערבי שבתות, שהוא תחילת בין השמשות. אלא לאו שמאמינה, האם אין להוכיח מכך, דזמנו של עני מאוחר יותר מזמנו של כהן, והוא אחר צאת הכוכבים. מסיקה הגמרא, אכן שמע מינה, אכן יש להוכיח כך. דהיינו זמנו של עני הוא מעט לאחר צאת הכוכבים, משום שבצאת הכוכבים הוא גומר את מלאכתו והולך לביתו, ומיד הוא יושב לאכול. אבל רוב בני אדם אוכלים מאוחר יותר, משום טרחתם בהכנת סעודתם, לעומת העני שאינו אוכל אל הפת במלח. וזמן זה הוא הזמן המוזכר בברייתא לעיל, משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתם בערבי שבתות. משום שבלילות שבת מקדימים כולם לאכול כעני בימות החול, כיוון שכבר הכינו את מזונם מבעוד יום. רק מתוך שבתי כנסיותיהם רחוקים מבתיהם, הם שועים בהליכתם כשיעור שהיית העני מצאת הכוכבים עד הגיעו אל ביתו, ועל כן אכילתם מאוחרת משעת צאת הכוכבים. על פי זה מבואר מדוע לא הובא בברייתא כאן הדעה שזמן קריאת שמע הוא משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתם בערבי שבתות. זאת מאחר שזמן זה הוא כזמן אכילתו של העני, כך מסביר המאירי. שבה הגמרא לדון בדברי הברייתא האחרונה ומבארת את דעת רבי מאיר. אומרת הגמרא אמר מר אמר חכם שנינו לאל בברייתא אמר לי רבי יהודה לרבי מאיר, כיצד אתה אומר שזמן קריאת שמע הוא משעה שהכהנים טובלים, והלו הכהנים מבעוד יום הם טובלים, ואיך ייתכן לומר שזמן זה הוא זמן שכיבה שקוראים בו קריאת שמע של ערבית? מבררת הגמרא אישה פירקה אמר לי רבי יהודה לרבי מאיר, צודק ויפה אמר לו רבי יהודה לרבי מאיר, מה יענה על כך רבי מאיר? מבארת הגמרא ורבי מאיר אחיקה אמר לי, כך אמר לו רבי מאיר לרבי יהודה, אכן סובר אני שזמן קריאת שמע הוא קודם בין השמשות, אבל מי סברת דענה בין השמשות דידך כאמינה? וכי סבור אתה שכוונתי לבין השמשות שלפי שיטתך שהוא מתחיל בשקיעת החמה, שהוא כשיעור הליכת חצי מיל קודם צאת הכוכבים, ונמצא שהכהנים טובלים מבעוד יום? הדבר הוא לא כך, אלא אנא, הבין השמשות דרב יוסי כאמינה, כוונתי לבין השמשות שלשיטת רב יוסי. ואמר רב יוסי, בין השמשות הוא זמן קצר של כערף עין, כשיעור קריצת עין. היינו כשיעור קריצה נעשית ברפיון, שזמנה מועט ביותר, ולא כסגירת העין בחוזק שזמנה נמשך מעט יותר. אם כן אומר רבי יוסי, זמן בין השמשות הוא כערף עין, קודם צאת הכוכבים, זה נכנס וזה יוצא. הלילה נכנס והיום יוצא, שאותו רגע שהיום והלילה מתחלפים, הוא הקרוי בין השמשות. ואי אפשר לעמוד עליו ולדעת אי מתי בדיוק הוא אותו זמן, מאחר והוא קצר ביותר. וכיוון שאני סובר כדעת רבי יוסי, נמצא שלשיטתי טובלים הכהנים סמוך לצאת הכוכבים. ועל כן זמן זה יכול להיחשב זמן שכיבה, ואפשר לקרוא בו קריאת שמע של ערבית. אם כן, לסיכום לגבי תחילת זמן קריאת שמע של ערבית, מצינו דעות במשנתנו ובשלוש ברייתות, ואילו הן. במשנתנו מצינו כך, מאימתי קורין את שמה בערבין, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. ברייתא ראשונה, מאימתי קורין את שמה בערבין, משעני נכנס לאכול את פיתו במלח. בברייתא השנייה, מאימתי מתחילים לקרוא קריאת שמה בערבית, משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתן בערבי שבתו, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, משעה שהכהנים זכאים לאכול בתרומתן. ברייתא שלישית, מאימתי מתחילים לקרוא שמה בערבין, משעה שקדש היום בערבי שבתו, דברי רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, משעה שהכהנים מתוהרים לאכול בתרומתם. רבי מאיר אומר, משעה שהכהנים טובלים לאכול בתרומתן. רב חנינה אומר, משעה שעני נכנס לאכול פיתו במלח. רבי אחי ואמרי לרב אחא אומר, משעה שרוב בני אדם נכנסים להסב. דנה הגמרא עכשיו בתחילת דף ג' בסתירות שנמצאו בדברי התנאים. מקשה הגמרא קשה דרבי מאיר דרבי מאיר, דברי רבי מאיר סותרים זה לזה. שכן בברייתא השנייה לעיל בדף ב' עמוד ב' הוא אמר, שזמן קריאת שמע הוא משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתם בערבי שבתו, דהיינו לאחר צאת הכוכבים. ואילו בברייתא השלישית אמר, שזמן קריאת שמע הוא משעה שהכהנים טובלים לאכול בתרומתן, דהיינו קודם בין השמשות. כי תבילת הכהנים היא קודם בין השמשות, שהרי הם צריכים שיהיה להם מערף שמש לאחר התבילה. תרץ את הגמרא, שתי ברייתות אלו נשנו על ידי תרי תנאי. שני תנאים שנחלקו על איבא דרבי מאיר. כלומר, התנאים בברייתות חולקים ביניהם מהי דעתו של רבי מאיר אודות זמן קריאת שמע. אם הוא מתחיל כבר קודם בין השמשות או רק לאחר צאת הכוכבים. עוד מקשה הגמרא קשה דרבי אליעזר דרבי אליעזר. דברי רבי אליעזר סותרים זה לזה. שבמשנתנו הפותחת את המסכת אמר שזמן קריאת שמע הוא משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, דהיינו מצאת הכוכבים, ואילו בברייתא לעיל בדף ב' עמוד ב' אמר שהזמן הוא משעה שקדש היום בערבי שבתו, דהיינו מתחילת בין השמשות. תרץ את הגמרא, המשנה והברייתא נשנו על ידי תרי תנאי, שני תנאים שנחלקו על איבא דרבי אליעזר, לפי שיטתו של רבי אליעזר. כלומר, המשנה והברייתא חולקות ביניהן מהי דעתו של רבי אליעזר אודות תחילת זמן קריאת שמע, אם הוא בצאת הכוכבים או קודם לכן בתחילת בין השמשות. ועוד מתרץ את הגמרא והיא באה איתה, ואם תרצה תוכל ליישב זאת כך. מה שנאמר ברישה של המשנה שתחילת זמן קריאת שמע היא משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן? לאו רבי אליעזרי. אין זה מדברי רבי אליעזר. אלא דעתו היא כמבואר בברייתא, שהזמן הוא משעה שקדש היום בערבי שבתות. מה שנאמר במשנה דברי רבי אליעזר, מוסב רק על המשך הדברים שזמן קריאת שמע הוא עד סוף האשמורה הראשונה. ולפי זה אומר השיטה המקובסת, יכולה הייתה המשנה להביא דברי חכמים בשלימותם ולכתוב כך, מאימתי קורין את שמה בערבין, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם עד חצות, ולאחר מכן להביא דברי רבי אליעזר עד סוף השמורה הראשונה. אלא שהעדיפה המשנה להביא את השיטות השונות לפי סדר הלילה, ולכן הקדימה את דברי רבי אליעזר שאמר עד סוף השמורה הראשונה, לדברי חכמים שאמרו עד חצות, ודברי שניהם הקדימה לדברי רבן גמליאל שאמר עד שיעלה עמוד השחר. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף הפותח את השס, דף ב' במסכת ברכות, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה על דף ב' במסכת ברכות, עד מתי אפשר לאכול בשר הקורבנות שנאכלים ליום אחד, ומדוע, ועד מתי ניתן להקטיר חלבים ואיברים? שאלה שנייה, איך אנו קוראים היום קריאת שמע לפני צאת הכוכבים? שאלה שלישית, ממתי כהן שנטמא וטבל יכול לאכול תרומה ומה החידוש בדין הזה? שאלה רביעית, ובאה השמש ותהר, האם הכוונה לתהר יומה או תהר גברה? ומה נפקא מינה בזה? שאלה חמישית, האם הזמן שעני נכנס לאכול פיתו, זה אל הזמן שבני אדם נכנסים לאכול פיתן בערבי שבתות? השאלה האחרונה על דף ב' במסכת ברכות, איך לדעת רבי מאיר זמן קריאת שמע? משעה שהכהנים טובלים, הרי טרם הגיע בין השמשות. וחיית החי ורעי, אל פינתנו, שונה הלכות. בפינתנו זו נלמד הלכה למעשה בסייעתא דשמיא את הנושאים שקשורים לאשר למדנו בדפינו היומי. זמן קריאת שמע בלילה משעת יציאת שלושה כוכבים קטנים. לכתחילה צריך לקרוא קריאת שמע מיד בצאת הכוכבים וזמנה עד חצי הלילה. ואם עבר ואיחר וקרא עד שלא עלה עמוד השחר, יצא ידי חובתו. זמן הקטר חלבים ואיברים. כל שקרבו מתיריו ביום, דהיינו שזרקו את הדם על גבי המזבח, מעלים אותו על המזבח כל הלילה. כיצד? זבחים שנזרק דמם ביום הקטירים מימוריהן בלילה עד שיעלה עמוד השחר. וכן איברי העולות מקטירין אותן בלילה עד שיעלה עמוד השחר, וכדי להרחיק מן הפשייה, אמרו חכמים, שאין מקטירים האימורים ועברי העולה, אלא עד חצות הלילה. כל הקורבנות שנאכלים ליום ולילה, דין תורה שנאכלים עד שיעלה עמוד השחר, וכדי להרחיק את האדם מן העבירה, אמרו חכמים שאין נאכלים אלא עד חצות הלילה. הקורא קריאת שמע מברך לפניה ולאחריה, ביום מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה, ובלילה מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה. אין הטמאים אוכלים בתרומה עד שיעריף שמשן וייצו שלושה כוכבים בינוניים. וזה העת כמו שליש שעה אחר שקיעת החמה. שנאמר ובאה השמש ותהר, עד שיתהר הרקיע מן האור ואחר יאכל מן הקודשים. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו עם שתי המשניות הראשונות הפותחות את מסכת פאה. המסכת השנייה שבסדר זרעים. אילו דברים שאין להם שיעור. כלומר, שהתורה לא קבעה להם שיעור ויוצא אדם ידי חובתו בהם מן התורה בכל שהוא. אבל המרבה בהם הרי זה משובח, שמצוותו יהיה תאירה ויש לו תוספת שכר. מה הם הדברים הללו מפרט את המשנה הפאה? של השדה שצוותה התורה להניח בשעת הקצירה לעניים, והביקורים ביקורי פרי האדמה שצוותה התורה להביאם למקדש ולתנם לכהנים, והרעיון, כנאמר שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, לא יראה את פני השם ריקן. מכאן שמצווה על כל זכר לעלות בשלושת הרגלים לירושלים להיראות במקדש ולהביא קורבן עולה, נקרא עולת ראייה. גם קורבן שלמים הוא מביא, הנקרא שלמי חגיגה, ואין שיעור למצווה הזו מן התורה. כלומר, שלא אמרה תורה כמה זמן וכמה פעמים ייראה העולה לרגל במקדש, ויכול האדם לצאת ידי חובתו ברעיון של רגע. ואם הוא מרבה להיראות, הרי זה משובח. וכן, אין שיעור לדמי עולות הראייה ושלמי החגיגה שחייב העולה לרגל להביא. וגמילות חסדים. שני סוגי גמילות חסדים הם, גמילות חסדים בממון, כגון להלוות לנצרכים, להכיל הרעבים, להלביש ערומים, לפדות שבויים וכיוצא בזה. בית, גמילות חסדים בגוף, כגון לבקר חולים, לקבור מיתים, לנחם אבלים, לשמח חתן וכלה וכדומה. ותלמוד תורה, אין לו שיעור. כנאמר בספר יהושע, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. ונאמר במסכת מנחות בדף צדיתת, אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, כי יהיה מצוות לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. יש אומרים, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמה שחרית וערבית, כי הם לא ימוש, אבל כל המרבה בלימוד תורה הרי זה משובח ונותנים לו שכר הרבה. ממשיכה המשנה ואומרת אלו דברים המפורטים לאלן, שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, נהנה מפרי מעשיו בעולם הזה, כנאמר בספר ישעיה, אמרו צדיקי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו, והקרן קיימת לו לעולם הבא. שכר המצווה קיים לעולם הבא, כנאמר, כל הכבוד שראה משה בעולם הזה אינו אלא מן הפירות, אבל הקרן קיימת לו לעולם הבא. כיבוד אב ואם וגמילות חסדים, והבאת שלום בין אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולם. לימוד תורה שקול כנגד כל המצוות, ומבאר הרמב״ם שעל ידי תלמוד תורה זוכה אדם בכולן, כנאמר במסכת קידושין בדף מם, לימוד גדול שהלימוד מביא לידי מעשה. ועוד כותב הרמב״ם, כשיעשה אדם המצוות התלויות בתועלת בני אדם זה עם זה, כאותן המצוות שנמנו במשנתנו, תחשב לו לצדקה לעולם הבא, כמו בקיום מצוות שבין אדם למקום, לפי שעשה המצוות וימצא טובה בעולם הזה, בעבור שנהג מנהג הטוב בין בני אדם, כי כשינהג מנהג הזה ינהגו אחרים כמנהגו, ויקבל כמו כן שכר מהעניין ההוא. וכל המצוות שבין אדם לחברו נכללות בגמילות חסדים, ובברייתא הוסיפו עוד דברים, כפי הנוסח המצוי בסידורי התפילה. מסכת פאה, פרק א', משנה ב', אין פוחתין לפאה מ-60. מניחים פאה לעניים לא פחות מאחד מ-60 בשדה, ואף על פי שאמרו במשנה הקודמת, אין לפאה שיעור מן התורה, מכל מקום חכמים קבעו לשיעור, שלא יפחות מאחד מ-60. הכל לפי גודל השדה ולפי רוב העניים ולפי רוב הענבה. אם שדה הוא גדולה ועניים מעטים, נותן לפי שדה, והיינו בשיעור שקבעו חכמים, אחד מ-60. אם שדה הוא קטנה ועניים מרובים, הרי הוא צריך להוסיף על שיעור זה של אחד מ-60, כדי שתהיה בפאה תועלת לעניים. ולפי רוב הענבה, כלומר לפי רוב הברכה של היבול, וכוונת הדברים שאם מתברכה שדה הוא, אף שעניים מעטים יוסיף על שיעור הפאה וייתן לעניים ביד רחבה כברכת השם אשר נתן לו. ויש מפרשים שמה שצריך להוסיף על השיעור שקבעו חכמים הרי זה תלוי בנבטנותו. היינו במידת חסדו וטובו של בעל השדה, שלפי רוב הענבה יוסיף וירבה לעניים. אלה מוריי ורבותיי שתי המשניות הפותחות את מסכת פאה, מסכתות שבעזרת השם יתברך, נלמד כאן בסיום שיעורי הדף היומי, אותם מסכתות בשס שיש בהם רק משניות ללא גמרא. מוריי ורבותיי, חיי וריי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו הראשון שבש"ס, דף ב' במסכת ברכות. להיום, יום ראשון, ח' בטבת תש"פ. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, ט' בטבת תש"פ, ונלמד את דף ג' במסכת ברכות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו דרך צליחה וברוכה, מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבוע טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.